כשאנחנו מגיעים לחגים, חגים של חודש תשרי מתחילים בימים נוראים. דיברנו על זה לגבי חודש אלול ותחילת תשרי בכלל, שהביטוי ימים נוראים לא אמור להגיד לנו לפחד. זו לא יראה במובן הפשטני של פחד וחשש, אלא שאנחנו ניגשים לעבודת השם מתוך אהבה ומתוך יחס של כבוד גדול, של אמת גדולה. אבל אחרי הימים הנוראים אנחנו מגיעים למשהו חדש. כמעט מיד אחרי יום כיפור מגיעים לסוכות, וחג הסוכות הוא חג השמחה. אנחנו אומרים בתפילה זמן שמחתנו. למה צריך בכלל לעבוד את השם בשמחה? מהי עבודת השם בשמחה? זה עניין יסודי שצריך להבין אותו לא פחות ממה שצריך להבין מהי עבודת השם מיראה. ובהמשך השיעור אולי תבינו יותר למה אני אומר שצריך להבין את זה, צריך ללמוד. איפה בכלל כתוב שצריך לעבוד את השם בשמחה? יפה. פסוק בפרשת כי תבוא, באמצע הכללות, באמצע תיאור מה יקרה לעם ישראל בצורה נוראית בגלות, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך עד הישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. טוב, זו צורה קצת משונה לציווי. יש לנו פסוק שתמיד מצטטים אותו יותר פשוט, אבל הוא בתהילים, הוא לא בתורה. עבדו את השם בשמחה. יפה. ככה אומרים, פשוט, קצר, לעניין. ציווי חיובי. פה אין ציווי חיובי. לא כתוב בתורה שצריך לעבוד את השם בשמחה. כתוב שלא עבדת את השם בשמחה. לכן קיבלת, לא, לא, בגלל זה, יש פה הרבה סיבות לקבל את העונש. העונשים לא מתחילים מהלא עבדת. אבל זה מוזכר פה, בתוך הנימוקים, שלא עבדת את השם בשמחה. סימן באמת שצריך לעבוד את השם בשמחה. אי אפשר להגיד את זה באופן חיובי. הזכרנו את הדבר הזה כבר. למעשה, כשדיברנו על עבודת השם מאהבה. יבוא אלינו יהודי ויגיד, אני לא מבין. ניסיתם להסביר לי. אני רוצה לגנוב. לא מבין למה לא. לא טוב לי עם זה, אני לא מזדהה עם זה, אני לא מבין את זה. אתם רוצים שאני אבוא מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך הרגשה מוסרית, ואני אמנע מלגנוב? לא הולך. מה אתם אומרים לו? אומרים לו, שמה בחור, אין מה לעשות, לא הגעת, אז לך תגנוב? אומרים לו, תראה, כנראה שנכשלנו בחינוך, לא הצלחנו להסביר לך, לא הצלחנו להביא אותך להזדהות, אבל אל תגנוב. למה לא? כי זה לא טוב. אני לא מבין שזה לא טוב. נכון שאתה לא מבין, אבל אנחנו יודעים שזה לא טוב. ואם תעשה את זה, ודאי שתזיק לאחרים, אבל יותר מזה גם תזיק לעצמך. כי מי שעושה דברים לא טובים, מזיק לעצמו. היינו רוצים שתעבוד את השם מתוך אידיאלים, מתוך הזדהות, מתוך הבנה, מתוך העמקה, הכל. אבל אם כרגע זה לא המצב, אז לפחות אל תגנוב. אותו הדבר נכון לגבי עבודת השם בשמחה. וזה אפילו יותר נפוץ. באים אלינו חבר'ה צעירים, אנחנו אומרים, שמע, די, עזוב אותי בשקט, לא מתחשק לי היום. להתפלל, להניח תפילין, אני לא שמח בזה, לא טוב לי עם זה, נכון, אני יודע שצריך לעשות את זה. אבל למה שאני אעשה דבר שאני לא שמח בו? אני רוצה לחיות בשמחה, אני רוצה לעשות דברים מתוך הזדהות, אני רוצה לעשות דברים בצורה כמה שיותר טובה, עזוב אותי בשקט, היום אני לא מניח תפילין. מה אומרים לו? אותו הדבר כנ"ל. ידידי, אתה בחור טוב, נחמד, אנחנו מאוד מאוד כואבים את כאבך שכרגע אתה לא שמח בהנחת תפילין, אבל לך תניח תפילין. למה? כי אם לא תניח תפילין, אתה מזיק לעצמך. כשאתה בא ואומר, אני רוצה להזדהות עם הדברים, אני רוצה לשמוח בדברים, אתה צודק, באידיאל. אנחנו עוד נמשיך ונלמד על זה ונתייחס לזה. ודאי שאנחנו רוצים שתעבוד את השם בשמחה. אבל אם אתה לא יכול לעבוד את השם בשמחה, אל תפסיק לעבוד את השם. אל תפסיק לעשות את הדברים הנכונים. אל תוותר לעצמך ותבוא ותגיד, טוב, אז אני לא עושה. כן? בכוונה הבאתי דוגמה קצת יותר מסובכת. יכולתי להגיד, אני לא שמח לא לגנוב. אני, יש לי כיף כשאני גונב. אז כל אחד פה היה מבין, טוב, אז אומרים לבחור, אל תגנוב, אין מה לעשות. בין שמח, בין לא שמח. אבל זה אותו דבר לגבי כל המצוות. לכן התורה לא אומרת, שמע, תעשה את כל המצוות בשמחה, כי היה אפשר להבין לא נכון, אם אני לא עושה את המצווה בשמחה, אז אני לא עושה את המצווה. התורה לא אומרת את זה. התורה אומרת, המצוות הן טוב. הן דברים אמיתיים וחיוביים וגדולים ונהדרים ועליונים ונצחיים ובאמת מאוד מאוד ראוי וטוב שאתה תעשה את הכל בשמחה. אם אתה לא יכול לעשות אותם בשמחה, תעשה אותם בכל זאת. כן, מה רצית לשאול?
כשנדבר על שמחה, בדרך כלל זה כאילו מדבר גם עניין של כוונה. זאת אומרת, זה ישר מזכיר את המחלוקת שהאם מצוות צריכות כוונה.
לא. השאלה היא טובה, אבל יש, אתה מזכיר מחלוקת הלכתית, האם מצוות צריכות כוונה או לא. זאת שאלה, האם בן אדם כרגע חושב על זה שהוא עושה מצווה? ובאמת, שאלה הזאת יכולה להיות מציאותית. אם יבוא, לא יודע מה, יהודי מאיזה מקום שכמעט התבולל, יגיע בליל הסדר במסעדה, אם יש מסעדה פתוחה בליל הסדר, ויגישו לו מצות. הוא אומר, מעניין, מאכל חדש, בוא נטעם. הוא לא יודע שזה פסח, הוא לא יודע שיש מצווה לאכול מצות. אז כאן יש שאלה הלכתית, האם הוא מקיים את המצווה או לא. כי הוא לא מתכוון בכלל לקיים מצווה. הוא אוכל איזה מאכל שהוא לא יודע מה משמעותו. זאת השאלה ההלכתית, האם מצוות צריכות כוונה או לא. אבל אם יושב לו יהודי בליל הסדר, עם המשפחה, הוא בא לחגוג את חג הפסח, ומגישים לפניו מצות, והוא יודע טוב טוב שאוכלים מצות בפסח, ומאז שהוא היה ילד קטן, או גם אם הוא נניח עלה מאיזה מקום רחוק, אבל הוא כבר נמצא בארץ ישראל, כולם יודעים שאוכלים מצות בפסח. והוא אוכל מצות בפסח. אז הוא עושה מצווה, בכוונה. אלא שיש כוונה עמוקה למצוות, להבין את משמעותן, להבין את הערך שלהן. זה באמת קשור לשמחה, כי קשה לבן אדם לפעמים לשמוח אם הוא לא מבין את המשמעות של המצווה. בסדר, אבל זה לא נוגע לשאלה ההלכתית. אדם מקיים מצווה בין אם יש לו כוונה עצומה כמו אחד מגדולי המקובלים, בין אם הוא בא ואומר, טוב, זה פסח, אכלתי מצה. בסדר? אבל אנחנו בהחלט אומרים שהשמחה היא דבר טוב. אז קודם כל, שלב ראשון. מקיימים את המצוות בין אם יש שמחה, בין אם אין שמחה. אבל אנחנו רוצים שאדם ישמח. התורה רוצה שאדם ישמח. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, תראו מה עשיתם. אתם קיימתם את המצוות, כשקיימתם אותם, לא עבדתם בשמחה בכלל. מה זה אומר? זה אומר באמת שעשיתם את זה בצורה מאוד מאוד לא טובה, לא ראויה. כלומר, כאילו התורה אומרת, אפילו, לא רק שחטאתם, אלא אפילו מה שעשיתם לא עשיתם בשמחה. מה זה אומר? הגמרא קוראת לזה, מה חובתי ואעשנה. כן, בא בן אדם אומר, איש באמת, מה אני יכול לעשות? יש מישהו מלמעלה, מכריח אותי, בוא תגיד לי מה לעשות, אני אעשה את זה ודי, גמרנו. אז נכון, האדם הזה טכנית מקיים את המצווה. אבל כולנו מבינים שהיחס שלו הוא מתחת לכל ביקורת. לא כך עובדים את השם. לא עובדים את השם בגלל כפייה, בגלל הכרח. ושוב, כפי שאמרתי קודם, לא נמנעים מלעשות את המצוות אפילו שבן אדם עושה אותם כך. אבל אנחנו ודאי רוצים יותר מזה. כי אדם שעושה דבר כזה, הוא הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו קוראים היום ראש קטן. הוא עבד, במובן השלילי. הוא מורד מבפנים. הוא היה רוצה לא לקיים את המצוות. אלא הוא אומר, שמע, אני תקוע, אני לא יכול לא לקיים את המצוות. מכריחים אותי. עדיף שתעשה בהכרח מלא תעשה בכלל, אבל לעשות בהכרח זה לא טוב. זה סימן שאתה באמת לא רוצה לעבוד את השם. אז ודאי שזה מצב שלילי. זה הרמה הכי נמוכה. אבל כמובן, יש רמות עוד יותר גבוהות. יכול לבוא יהודי ולהגיד, נכון, אני רוצה לקום לתפילה. השתכנעתי, זה חשוב, זה אמיתי. התורה היא אמיתית, אז כתוב בתורה להניח תפילין, אני אניח תפילין. אבל הוא לא מגיע עדיין למצב שהוא שמח בדבר הזה. עכשיו כולנו יודעים ומבינים למה אדם יהיה שמח, כי הוא מזדהה עם הדבר. הוא מבין שיש ערך לדבר. הוא מבין את חשיבות הדבר. יש הבנה, שזה שלב ראשון, זה קשור למה שאתה אמרת, לגבי כוונה. שהכוונה מביאה להבנת הערך וממילא להזדהות. ויש שלב שני אחרי ההבנה, שהוא הרגש. עכשיו שימו לב, אמרתי פה שני שלבים ולא תמיד תופסים את זה לגבי שמחה. אם בן אדם בא ושמעו פה שאני נותן שיעור בעבודת השם ושמחה, אז מישהו שאל אותי ככה עם חיוך, הבאת גיטרה? בסדר, יכולנו להביא גיטרה ולעשות שיעור על עבודת השם ושמחה, היינו שרים ורוקדים, למה לא? זה דבר יפה. אני לא מתנגד לזה. מישהו יביא גיטרה אולי ונוכל לעשות. אבל, קודם כל, נלמד. זה בדיוק מה שאני אומר. הרגש הוא דבר חשוב מאוד מאוד. אבל רגש שלא מבוסס על שכל, הוא לא מספיק אמיתי. למה? כי יום אחד יביאו לך גיטרה וישירו לך, עבדו את השם בשמחה. יום שני יביאו לך גיטרה, וחס וחלילה ישירו לך, תעבדו עבודה זרה. אם כל היסוד הוא בגיטרה, אז מה זה משנה? זה משמח וזה משמח. כל יום מסיבה, פעם אחת מסיבה ליהדות, פעם שנייה מסיבה חס וחלילה לאסלאם, פעם שלישית מסיבה למשהו אחר.
זה ההבדל בינינו לבין הבנות.
לא, לא מסכים למה שמעת, אבל לא עכשיו. על כל פנים, יש פה עיקרון בסיסי. כדי לעבוד את השם בשמחה, צריך גם להבין. עכשיו, כל אחד לפי הרמה שלו, אי אפשר להבין את הכל. אי אפשר להבין את הכל בבת אחת. אי אפשר, לא כל אחד יכול להבין את מה שכולה, כן, את מה שמישהו אחר אולי שיותר חכם ממנו יבין. אבל חשוב מאוד שאדם יבין את המצוות, וזה אולי מה שהתכוונת בכוונה. לכן אנחנו לומדים לימודי אמונה. לימודי אמונה, פירוש הדבר, שאדם צריך לא רק לקיים את התורה והמצוות, אלא להבין את העקרונות, את הרעיונות, את המשמעות. מה זה בן אדם? בן אדם הוא ייצור עם שכל. בעל חי שמשתמש בשכלו. תשתמש בשכל שלך גם לגבי התורה והמצוות. איך תשתמש בשכל שלך? לא לבד. לא שאתה תמציא כל מיני דברים. אלא הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא כתב בתורה את ההלכות, כך הוא כתב בתורה את הרעיונות. כמו שיש לנו בתורה שבעל פה ובכל דברי התורה במשך דורות, יש לנו ספרי הלכה מהתקופות הראשונות עד לימינו. ככה יש לנו גם ספרי אמונה. כל הדברים הרעיוניים, המשמעות, יש לנו מהדורות הראשונים עד ימינו. אז כל אחד, לפי היכולת שלו, לפי ה... כיוון האישי שלו, לפי ההדרכה שהוא מקבל מרבנים, איך כדאי לו ללמוד? צריך לשבת וללמוד את הדברים. אם אדם מגיע למצווה, אחרי שהוא למד כמה המצווה הזאת חשובה, כמה הרעיון שמאחורי המצווה הוא דבר גדול, כמה זה משנה לחיים שלו ולעם ישראל ולעולם כולו שעושה את המצווה הזאת, אז הוא יכול להגיע למצווה בשמחה. כמובן, תמיד יש לו שאלות, יש לו הסתייגויות, יש לו קושיות. אז זה גם כן חלק מהלימוד שיברר את כל הדברים האלה כדי שלא להתקע. אחרי שהוא מבין את המשמעות של הדברים, שזה מה שאנחנו לומדים, אז מצוין, תביאו גיטרה. הרגש צריך להשתלב. ובאמת אנחנו היום סובלים מחיסרון בשני התחומים האלה. מרגישים שהציבור, מה שנקרא הציבור הדתי, מחפש עבודת השם בשמחה. למה הוא מחפש? כי התרגלו לעשות בלי משמעות ובלי רגש. בלי הצד השכלי ובלי הצד הרגשי. שניהם חסרים. לכן חייבים ללמוד, כי זה שישירו לבד זה לא יספיק. חייבים להבין, ואחרי שמבינים חייבים גם לשיר. כלומר, זה טוב ששרים ושמחים ועושים את כל מה שאפשר לעשות. אנחנו שואפים לקיים את המצוות כמה שיותר עם הזדהות אישית. זה כלל. שואפים. מה שמשיגים, משיגים. מה שמצליחים, מצליחים. מה שלא, אז לא. אבל אם אדם מוותר על זה מראש ואומר, זהו די, אני, תגיד לי מה חובתי ואני אעשה, אז זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז מה יהיה העונש? ועבדת את אויביך. ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל. ומה אם לא תנצל את ההזדמנות שיש לך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שיש לך כל טוב, אז למה שאני אתן לך כל טוב? הכל טוב הזה בא לעזור לך. אז אנחנו צריכים להגיע, כן, בעזרת השם, לחג הסוכות, ולא רק לחג הסוכות כמובן, כל השנה. לעבודת השם מתוך הבנה ומתוך שילוב רגשי. והדבר הזה כל כך חשוב וכל כך מרכזי, שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו חג, זמן שמחתנו, בתור חלק מתחילת השנה. הרי כל החגים של תשרי, הזכרנו את זה בעבר לגבי ראש השנה, הם באים לקבוע לנו את הכיוון של החיים. בא יהודי בתחילת השנה ואומר, אני כל השנה אולי אני עסוק בעבודה, בפרנסה, בדברים אחרים, אבל את התחלת השנה אני קובע בכיוון של עבודת השם. זה הדבר הכי חשוב, הכי מרכזי, זה קובע את כל המציאות שלה. אם היהודי חי כך, אז כל השנה הולכת אחרי ההתחלה. זה מראשית השנה. אז אדם מתחיל את השנה בהכרזת מלכות השם בראש השנה, ואז בא ואומר, טוב, השם מלך, מה אני עושה, והולך ומנסה לתקן את עצמו ולשפר את עצמו עד יום כיפור, ואחר כך הוא בא בסוכות ואומר, הנה, אני עובד השם, זאת המטרה שלי, זאת המציאות שלי, בוא נראה איך אני יכול לעבוד את השם בשמחה כמה שיותר. וזה חג הסוכות, באופן בסיסי. עכשיו, השמחה היא לא רק חלק מעבודת השם, אלא היא יצירה של התייחסות לעבודת השם. מה זאת אומרת? ידוע, בדברי תורה זה ידוע כבר מההתחלה, אבל גם בפסיכולוגיה המודרנית, ששמחה היא גם תוצאה וגם גורם. זאת אומרת, אם אדם טוב לו, הוא מזדהה, הוא מתרגש, הוא ישמח. ואם האדם שמח, הוא יזדהה יותר. עד כדי כך שיש פסיכולוגים שאומרים, תחייך. מה זה לחייך? על מה לחייך? לא, קודם כל תחייך. תחייך, תרגיש יותר טוב. נכון, זה לא יפתור את כל הבעיות, אבל זה ישפר. בוודאי שאם האדם בנה את השמחה בצורה אמיתית, מתוך הבנה, מתוך התייחסות נכונה, אז השמחה בעצמה תעודד אותו ותרחיב לו ותשפר לו ותעלה ותרומם את כל עבודת השם שם. אחת היכולות של השמחה. אנחנו, כשאנחנו מגיעים לחג הסוכות, לא רק שמחים בעצמנו, אלא השמחה מביאה אותנו להרחבה. מה זאת אומרת? יש מאמר חז"ל ידוע שמקריבים בסוכות בבית המקדש, בקורבנות, סך הכל 70 פרים בשבעה ימי סוכות, כנגד 70 אומות העולם. כלומר, אנחנו בסוכות חושבים על כל העולם כולו. זה לא שמחה פרטית, אישית, זה באמת עניין מאוד חשוב לגבי הבנת השמחה, רגע נרחיב בזה. אנחנו משתפים את כל האומות, את כל האנושות, זאת אומרת, אנחנו משתפים גם את כל הטבע. אנחנו הולכים לשבת בסוכה, ליטול ארבע מינים, פירוש הדבר שאנחנו לוקחים איתנו בשמחת הסוכה את המציאות הטבעית שהיא עכשיו אחרי הקציר, אחרי השיא של כל הפריחה, הצמיחה, הוצאת הפירות, כן, הפריחה הייתה קודם, עכשיו הפירות, אנחנו לוקחים איתנו אפילו את הטבע הצומח לתוך השמחה של עבודת השם. אז היסוד השני שצריך להבין משמחה, הוא בזה שהשמחה היא לא הצטמצמות. יש בן אדם שאומר היום, אני רוצה לשמוח. טוב, לא, איך תשמח? שמע, תעשה לי טובה. תקנה לי בחנות בקבוק יין, ואני אשב פה בחדר, ואני אשתה בקבוק יין, אני אהיה שמח. מה זאת אומרת? הוא מבין שהשמחה היא ההנאה האישית שלו. זה שמחה? זה לא שמחה אמיתית. אומרים חז"ל, שימו לב, אתה מגיע לחג, אתה רוצה לשמוח, כתוב בפסוק, אל תשכח את העניים, אל תשכח את האנשים האחרים, אפילו בבית שלך, קודם כל. חז"ל קובעים הלכה, ושמחת בחגיך, מה זה מצווה לשמוח בחג? תדאג שלמשפחה שלך תהיה קודם כל שמחה טבעית, תקנה להם מתנות. כל אחד לפי מה שהוא צריך. בעל חייב לקנות לאשתו מתנה, מה המתנה שאישה רוצה? בגד חדש לחג. קנה לילדים שלו מתנות, הם רוצים ממתקים. וחוץ מזה, שיקנה גם לעצמו, בסדר, נכון? תביא בקבוק יין מהחנות. אבל ביחד עם השמחה של האחרים, יש לך כסף למשפחה? תדע גם לעניים. תדע גם לעניים, לאנשים שאין להם, או שיש להם פחות. שמחה היא לא אגואיסטית, היא לא פרטית, היא לא הגשה שבאה ואומרת, טוב לי. כי אם טוב לי, מה זה קשור לעבודת השם? מה זה קשור למצוות? יעד הרבה, אתה רוצה להגיד טוב לי, ואח. תגיד, לא, אני לא רוצה לקיים את המצוות. או כמו שאמרנו קודם, מה חובתי ועשנה? שמחה פירוש הדבר שאתה מזדהה. עם מה אתה מזדהה? אתה מזדהה עם הטוב בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה הטוב. אתה מזדהה עם הצדק בעולם. אתה מזדהה עם הישרות בעולם. אתה מזדהה עם הופעת הטובה בעולם. בעולם. זה לא תורה אישית שלך, אתה תלך, הנה, יופי, אני הגעתי לעולם הבא. זה לא תורה. תורה לא בנויה על זה. תורה בנויה על זה שכל העולם כולו שותף בתורה. כן.
זה נשמע לי שזה יותר לא רק
תורה,
אלא יותר כאילו שזה רק שמחה, אבל זה שמחה. זאת אומרת, אדם שיש לו באמת בקבוק יין, הוא שמח, וחזר לברור. אין שמחה, אלא
ביד. לא. זאת לא שמחה. כשחז"ל אומרים, אתה מצטט מאמר חז"ל, נכון, אין שמחה לבבשר ויין, הכוונה היא, צריך לדעת להבין את הלשון של חז"ל, היא שונה מהעברית של היום, שכשבן אדם בא לשמוח, השמחה הגופנית, שהיא משלימה את כל המערכת של השמחה, היא תגיע מתוך זה שהוא גם ייתן איזשהו פיצוי לגוף שלו, בבשר ויין. יש לזה גם פירושים אחרים, אבל לא נרחיב בזה יותר מדי הרגע, כי נגיע לזה בהמשך. אבל זה לא השמחה. השמחה היא עבודת השם. השמחה היא דווקא השמחה הרוחנית. וזה בולט בחז"ל בהרבה מקומות, וזה בולט פה בפסוק. לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא כתוב, לא עבדת את השם, לא דאגת לסעודת שבת עם מספיק מטעמים. אלא היה לך רוב קול, ואפילו כשהיה לך רוב קול, לא עבדת את השם בשמחה. כלומר, לא התייחסת למצוות בשמחה. לא שמחת במצוות. נכון, זה עוזר לנו לשמוח במצוות, בזה שאנחנו מסדרים סעודת חג. אבל, עוד נגיע בעזרת השם באחד השיעורים לנושא של שמחת תורה, למשל שמחת תורה, אתה לא שמח בסעודה, אתה שמח בתורה. וכך למעשה צריך להיות בכל החגים. אדם מגיע לפסח, במה הוא אמור לשמוח? נכון, קונים בגדים חדשים, יש אוכל מכובד לליל הסדר, לא. היהודי בפסח צריך לשמוח בגלל שיצאנו ממצרים. ההלכה שהזכרתי, שבשמחת בחגיך, באה לעזור לך, ליצור אווירה שבה לא רק הראש שלך יודע שיש שמחה כי יצאנו ממצרים, וזה בכל זאת היה לפני כמה אלפי שנים, אלא שגם הגוף שלך עכשיו מרגיש טוב, זה יעזור לך להגיע לרגש של השמחה. כמו שהגיטרה יכולה לעזור לנו ברגשות.
אבל יש אנשים, סליחה, יש אנשים שמחים, יש אנשים צומים. איך אתה יכול להכריח בן אדם שיהיה שמח?
יש, אתה שאלת פה שאלה טובה, שאני רק אענה לך בקיצור, כי נתתי על זה בעבר לא רק שיעורים, אלא גם סדרות של שיעורים. אבל כיוון שזאת שאלה מאוד חשובה, אני אתעכב רגע ואני אענה לך. הרגש היום, אנשים חושבים שהוא דבר נתון. בא בן אדם, כמו שאמרת, אומר, אני כזה, לא יכול לשנות את עצמי. אסור להגיד דבר כזה. זה סתירה לכל המושג של בחירה חופשית, וזה פשוט לא נכון. נכון, קשה לאדם לשנות את עצמו. קשה אפילו לשנות מצב רוח. קל וחומר שקשה לבן אדם לשנות תכונות שהוא התרגל אליהן. אבל התורה מצווה על רגשות. פעם אחרי פעם אחרי פעם. יש ושמחת בחגיך, זה מצווה על רגש. יש ואהבת, ואהבת את השם, ואהבת את הגר, ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה על רגש. יש הרבה מצוות רגשיות, כמו שיש מצוות שכליות ויש מצוות מעשיות, יש מצוות רגשיות.
יש לך ספר שאני יכול לקרוא?
יש הרבה ספרים על זה, אבל לא עכשיו, לא עכשיו במסגרת של השיעור. יש אפשרות לשנות את הרגשות, אבל זה מצריך עבודה. כי זה לא כמו מעשה. מעשה, אתה אומר לבן אדם, קח תפילין, שים על היד. זהו, ברוך השם, עשיתי את המצווה. רגש מצריך עבודה. זה יכול לקחת זמן, זה יכול להיות מאמץ גדול, אבל התורה מצווה רק דברים שהם אפשריים, ולא דברים שהם בלתי אפשריים. ואדם יכול באותה מידה לקיים מצוות ושמחת בחגיך, כמו שהוא יכול לקיים מצוות הנחת תפילין, אלא באותה מידה, לא מיד, יכול לקחת לו זמן, ולכן, זה בדיוק שייך למה שאמרנו קודם, אומרים חז"ל, תעזור לעצמך לשמוח בחג. תדאג לבשר ויין, לבגדים לאישה, לממתקים לילדים, בהחלט. אבל זה לא עיקר השמחה. עיקר השמחה הוא בעבודת השם, ביציאת מצרים. ולכן השמחה היא לא אגואיסטית. אסור שהיא תהיה אגואיסטית. שמחה אגואיסטית היא לא שמחה אמיתית של תורה. מותר לפעמים לבן אדם לבוא ולהגיד, כן, עכשיו טוב לי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אני שמח שטוב לי. אבל זאת לא השמחה המרכזית של עבודת השם.
בדרך כלל כשמדובר
על
שמחה, מדובר על, גם בתורה, וגם בקורכם, מדובר על שמחה מדברים גשמיים מאוד. אבל גם כשאתה צריך לשמח את העניים, לא,
אתה מקשה, סליחה, אתה מקשה, קודם כל, אני הבאתי לך פסוק. אתה אומר בדרך כלל, זה נושא לעיון, אני יכול לשבת איתך על הפסוקים. כן, פשוט אנחנו לא יכולים להיכנס פה למסע ומתן, זה מה שאני אומר לך. אתה טוען שיש דברים נוספים במקומות. אפשר, אני יכול לשבת איתך אחרי השיעור, לראות, לדון, אנחנו לא יכולים לעשות את הדיון תוך כדי השיעור. הפסוק הזה ברור מאוד, וגם כל המקורות ברורים, שהשמחה העיקרית היא לא שמחה אישית, ובוודאי לא שמחה גשמית בלבד. אלא שהתורה מצרפת שמחה גשמית לשמחה הרוחנית. כמו בשבת. ואם חזר שבת מעין עולם הבא. לא, בגלל שאתה אוכל ושותה, ודאי שלא. זה לא אומרים בפירוש שבעולם הבא אין אכילה ואין שתייה. אלא שאתה מצרף לעבודת השם בשבת גם את העונג של הגוף, ועל ידי זה אתה מגיע לרמה רוחנית יותר טובה. אז הדיון, אם תרצה לדון בזה, אחר כך. עכשיו, יש דבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו, בהמשך לנקודה הזאת. שמחה, הזכרנו תוך כדי הדברים, שהיום בא בן אדם ואומר, אני רוצה לשמוח, מה הוא יעשה? אז אחד ישתה בקבוק יין, אחד יבוא ויגיד, תביאו גיטרה. בוא, נשיר, נרקוד, זה שמח. טוב, אמרנו, נשיר ונרקוד זה מצוין. הרי בזמן בית המקדש, בסוכות, הייתה שמחה גדולה, שמחת בית השואבה. כן. באמת, הייתה שמחה ציבורית, מה בדיוק היו עושים, כמה שרים, כמה רוקדים, היה חז"ל מתארים, שגדולי ישראל היו עושים הצגות. כן, היה ראש הסנהדרין, היה יכול, כן, לוקח לפידים ועושה תרגיל, איך שהוא זורק את הלפידים באוויר, כמה בבת אחת, וואו, קרקס, מופע. אז בוודאי שהשמחה מגיעה למצב של שמחה כזאת, כמו שאנחנו מבינים, ריקודים, שירים וכדומה, אבל האם היא מתחילה בזה? מה היסוד של השמחה? כן, היום יש לנו דבר פשוט. בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני אשב, אני אדליק. מכשיר אלקטרוני, מה שיש, כל אחד לפי החידושים שלו, נשמע שירים, יש היום תזמורות שלמות בתוך האוזניות, ואני יכול אפילו לרקוד, או שאני אקח כמה חברים. זמן שמחתנו. לא כתוב בתורה שזה מה שצריך לעשות בסוכות, בשלב א'. שלב א' בסוכות, יש לנו שתי מצוות. יש לנו מצוות ישיבה בסוכה, ויש לנו מצווה של ארבעת המינים. יש פה עניין מאוד עקרוני. דבר ראשון, מצוות ישיבה בסוכה. היינו אומרים לבן אדם היום, תשמע, זה תקופה של שמחה. אז טוב, אולי הוא היה רוצה, אני יודע, לישון באוהל על שפת הים. אולי. אבל בדיוק הסוכה הזאת ליד הבית, זה מה שהוא צריך כדי לשמוח? היא הרבה יותר נוח בבית. בבית יש לו תנאים, יש לו רעיתים נוחים, הוא לא צריך לדאוג לשמא ירד גשם, זבובים, משהו, רוחות. מה זה הסוכה הזאת? איפה זה? תופס מקום בתוך המערכת של זמן שמחתנו. תופס מקום מאוד עקרוני. הסוכה אומרת לנו מה היסודות של השמחה האמיתית. וזה בדיוק נוגע למה ששאלת קודם. הסוכה אומרת צא מהבית. למעשה על פי התורה אדם אמור לחיות בסוכה שבעה ימים. זה הכוונה הפשוטה של הפסוק, בסוכות תשבו שבעה ימים, לא כמו שלפעמים עושים, שבן אדם כל היום חי בבית, אבל מגיע זמן האוכל, אז הוא יוצא לסוכה לאכול. תשבו כאין תדורו. אמורים, יפה, תשבו כאין תדורו, כלומר, תשבו זה לגור בסוכה. אדם אמור לגור בסוכה שבעה ימים. עכשיו, זה לא נוח. בוא נספר לכם, אמנם בדיחה על יהודי, שפעם זה היה יותר נוח מיישר להישאר בבית. יש לנו קרובי משפחה, מה שנקרא מפוני, מגורשי גוש קטיף. נתנו להם קרוון, משפחה מרובת ילדים. הם היו צריכים לישון על מזונים על הרצפה, ובקושי הרצפה הספיקה. אבל מה, זמן קצר אחרי זה הגיע סוכות. ברוך השם, פתאום יש מקום. כל הגברים הלכו לישון בסוכה. בקרבן ישבו רק אנשים, יופי, יש מקום. פעם אחת הסוכה הייתה יותר נוחה, בסדר. אבל באופן עקרוני, הסוכה אומרת מסר מאוד ברור. היסוד של האדם, של השמחה של האדם, הוא לא בחוזק של העולם הזה הגשמי. סוכה היא מציאות רוחנית. סוכה הרי אפשר, תגור בסוכה, אפשר לצאת ידי חובה בסוכה הזאת ולגור בה עם שני צדדים, לא ארבעה, שניים ועוד פס. אתם יודעים מה זה סוכה? גודל, מבחינה הלכתית, אפשר לעשות יותר גדולה, אבל גודל של שבעה טפחים על שבעה טפחים וגובה של עשרה, אתם יודעים מה זה? אתה צריך להתכופף, להשתופף כדי לשבת בתוך הסוכה הזאת ולקפל את הרגליים. טוב, אז בן אדם יהיה לו קשה לגור בסוכה כזאת שבעה ימים, אז עושים סוכה יותר גדולה. אם תעשה את הסוכה מדי גדולה, אומרים חזל היא פסולה, כי זה כבר בניין קבוע ולא בניין זמני. הסוכה אומרת ליהודי, המציאות היא זמנית, הגשמיות היא לא העיקר, העיקר הוא העולם הרוחני. וכשיש לך עולם רוחני שלם, אתה אחרי ראש השנה ויום כיפור ועבודת השם, ואתה בא לשמוח, אז גם הדבר הזמני הזה הוא בית, ואתה תוכל לשמוח. ותראו, רבנים, יש תיאורים, הרבנים גדולים שהיו בוכים שהם היו יוצאים מהסוכה בסוף שבעה ימים. היו מנשקים את הסוכה. זה נותן להם שמחה יותר מכל דבר אחר. אבל בשבילנו, בתור אנשים פשוטים, זה לימוד גדול. זה מלמד אותנו איך לשמוח במשך השנה כולה. כי אם אדם מחפש שהוא ישמח בבקבוק יין, ישמח בעוד בגדים, בעוד גשמיות, בבית יותר חזק, בקירות יותר צבועים או מאותרים, בואו נעשה שיפוץ לבית ונחליף את הבלטות ויהיה הרבה יותר יפה, מותר שיהיה יפה. אבל לא בזה מונחת השמחה.
כתוב גם שדירה נאה וכלים נאים ואישה נאה, זה
אתה מצטט את הדירה נאה וכלים נאים. היה לי פעם ידיד במילואים שמישהו ציטט לו את זה, אז הוא אמר לו, בוא אני אלמד אותך משהו. היה כבר יהודי מבוגר, מצליח, אינסטלטור, אדם, פתפנס בצורה טובה. אומר, בא הזוג צעיר, רוצים דירה נאה. טוב, נשמע, צריכים לקחת משכנתה, לעבוד קשה, משרה וחצי לזה, משרה לזאת, מוצאים את הנשמה לדירה הזאת. אחרי, נניח שאז הוא אמר, אחרי 20 שנה גומרים לשלם על הדירה, היום גם לא איך זה לוקח הרבה יותר, אבל נניח שאז אחרי 20 שנה גומרים לשלם על הדירה. בא בן אדם אומר, כתוב בחזל דירה, הכלים נעים. אז עכשיו צריך לשפץ את הדירה, לקנות את הביתים, להתחיל לשלם, זה גם כן לוקחים הלוואות, משלמים על זה, עדיין עובדים קשה והכל. מאחרי שגמרת לשלם על הדירה נאה ועל הכלים נאים, יש לך עדיין אישה נאה? הוצאת את הנשמה על הדברים הגשמיים. זה מה שמרחיב דעתו של אדם, זה לא מה שחזר מתכוונים בכלל. חזר מתאומרים בכלל שהיה מדובר על תלמיד חכם. תלמיד חכם הולך לחפש, להשקיע בגשמיות? בכלל לא. הוא אומר, אחרי שתלמיד חכם העיקר אצלו זה הרוחניות. אבל אם הוא יחיה בתנאים, תלמידי חכמים, ראיתי הרבה מהם שחיים בתנאים מאוד מאוד קשים, אז תדע לך שאם אתה תיתן לתלמיד חכם הזה מתנה ויהיה לו בית קצת יותר יפה, אני יודע, תתלה לו וילונות יפים בצורה כזאת שזה יאיר לו את העיניים, זה ירחיב דעתו וזה יעזור לו אפילו לעבודת השם שלו. אבל זאת לא מטרה שעומדת בפני עצמה. חז"ל לא אמרו את זה, ואף אחד רציני לא מבין כך את חז"ל.
זה לא מצווה.
זה פתגם שלקחו חלק ממאמר וככה משתמשים בזה כאילו בתור הצדקה. הרי אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את המצב. אדם שמשקיע בגשמיות, אין בזה, לא רק אין בזה שמחה, אין בזה נחת, אין בזה שלווה. יש לנו עולם מערבי שלם, רבותיי, אתם יכולים לקרוא מחקרים על גבי מחקרים. בן אדם יכול להיות לו את הכל מבחינה גשמית, זה רק יזיק לו. אני סיפרתי כמה פעמים בעבר, יש פה ציבור חדש, אני אזכיר את זה שוב. כשהייתי ילד, גדלתי עד גיל 13 באמריקה, היה המיליונר הכי מפורסם באמריקה. היה אחד בשם יוז. לא. הוא במלחמת העולם השנייה היה בן אדם כישוני, עשה הרבה כסף. היה, מה זה מיליונר? היו לו ארמונות, אחוזות בכל מיני מקומות בעולם, מטוסים פרטיים. בקיצור, היה יכול ליהנות לעשות כל מה שהוא רצה. כן. התחתן שלוש פעמים, כל פעם עם כוכבת קולנוע אחרת. לא היו לו ילדים. כשהוא מת, לא בגיל מאוד מבוגר, 60, משהו, 70, לא זוכר, עשו ניתוח אחרי המוות, כי אמרו, תראו, הקרובי משפחה שלו רק מחכים שהוא ימות, שיוכלו לקבל את הכסף, הם מסוכסכים איתו, בואו נבדוק שהכל בסדר. התברר שהבן אדם הזה מת מתת תזונה. איך מיליונר מת מתת תזונה? הוא היה בדיכאון. פשוט מאוד. אדם בדיכאון, זו עובדה רפואית, אדם בדיכאון לפעמים פשוט לא אוכל. תחשבו, לפעמים גם אדם רגיע, מצב רוח לא טוב, אוכלים פחות, אבל אדם ממש בדיכאון. כמעט לא אוכל. האדם הזה, מה זה בדיכאון? יש לו את כל העולם, תגידו, הנה, יש לו מיליונים, יש לו, יכול ללכת לטייל לשם ולנפוס שם ולהביא לעצמו תזמורות וכל מה שהוא רוצה. זה לא מביא שמחה. זה לא מביא שמחה אמיתית, וכשאדם עושה את זה כל הזמן, בסוף נמאס לו, די, כבר שמעתי את זה, ואני כבר יודע את זה, וזה כבר לא חדש, זה לא נותן לאדם את השמחה הפנימית של האישיות, של בניין האישיות. אדם הזה היה מדוכא. לא היו לו חברים, לא הייתה משפחה שאהבה אותו, הוא לא ידע לדאוג ליחסי אנוש בסיסיים. אז עם כל המיליונים שלו הוא מת מחוסר אוכל, כי הוא לא התחשק לו לאכול. כן. לא, 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 זה מקרה אופייני. תקרא על מיליונרים, על החיים שלהם, אתה תראה שזה אופייני, זה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם. וזה מתפרסם פעם אחרי פעם, וכל פעם יש כוכב קולנוע אחר שמת מסמים או מהתאבדות או מדיכאון או מכל מיני דברים כאלה. זה אופייני, וחז"ל כבר אמרו לנו את זה, התורה אומרת לנו את זה, כשאתה משקיע את עצמך בחיים הגשמיים, זה, מה לשון הפסוק, הנפש לא תמלא, זה לא ממלא את הנפש. אנשים רודפים אחרי זה, וזה לא עוזר להם כלום. נשארים אחרי זה בשבר קור, בשבר מוחלט. עכשיו, אחרי שאתה בסוכות מבין שהיסוד של השמחה הוא לא בחיצוניות, והוא לא בגשמיות, ואתה אומר, אני יושב בסוכה, זה הבית שלי, כי זה מה שכתוב בתורה, זאת המצווה, ואתה לומד את הערך של הסוכה. ואת המשמעות של הסוכה. ואתה בא ואומר, הנה, הקדוש ברוך הוא, זה מזכיר לנו את ענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא שם מעלינו במדבר, כי הוא אוהב אותנו, ואנחנו עם ישראל, ואנחנו קשורים אליו, ויש אידיאלים, ויש טוב בעולם, ויש צדק בעולם. אתה יכול עכשיו להתחיל לחיות את זמן שמחתנו. אבל טוב, אתה אומר, בסדר, עכשיו נחיה את זמן שמחתנו, בואו נרקוד ונשמח. עוד לא. התורה לא בנויה על זה שבן אדם ירקוד וישמח בלי כלום. צריך לעשות. צריך לעבוד. זה יפה מאוד לרקוד ולשיר, אני אוהב את השם. אבל כשאתה אומר בבוקר ובערב, קריאת שמע, אתה מתחיל ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, נו, אז מה אתה עושה עם זה? זה רק לשיר? זה לעשות, זה לחיות, זה להיות ככה. אתה צריך ללכת ולקחת ארבע מינים וליטול ארבע מינים, אתם יודעים, זה לא הולך ככה כלאחר יד. בוא, כתבתי איזה פרח נחמד. יש תנאים הלכתיים לארבע מינים. אתה צריך להסתכל, הלולב הזה הוא בסדר או לא בסדר? האתרוג הזה הוא קשה או לא קשה? הערבות, הערבות מתייבשות אחת שתיים. צריך לקטוף עוד פעם ערבות. ואולי הפעם גם הלולב יתייבש, חס וחלילה, טוב, אם כן, אני צריך לבדוק, אני צריך לקנות, להשיג עוד לולב, לקנות, לקטוף, תלוי איפה אני גר. זמן שמחתנו יש בה מצוות מעשיות, זה לא ריקוד בלבד. וצריך לשים לב לזה, כי זה מגדיר את עניין השמחה. קודם הגדרנו את השמחה במובן מסוים שלילי, כי את הסוכה בנינו לפני החג, עכשיו הבעיה היא לצאת מהבית ולהיות בסוכה. אבל עכשיו אנחנו גם מגדירים את השמחה במובן החיובי. שמחה היא דבר עם התחייבות, עם מחויבות. שמחה היא לא כמו שחושבים היום, טוב, בסדר, שמחתי, כמו שאמרנו קודם, כן, אתה תיקח גיטרה היום לזה, ומחר, משהו אחר. תשאיר היום לדבר טוב, וחס וחלילה, תשאיר מחר לדבר שלילי. זה לא שמחה של התורה. שמחה של התורה, פירוש הדבר שבנית בניין, מציאות של חיים. לכן זמן שמחתנו מגיע אחרי ראש השנה ויום כיפור. כשאתה עמדת ביום כיפור ועמדת וידוי והשתדלת לנקות את עצמך מכל העבירות ולהגיד החיים שלי עכשיו צריכים להיות חיים אמיתיים ומתוקנים, אני לא אעשה את זה ואני כן אעשה את זה, יש לך מחויבות רצינית. וגם עכשיו אתה לא פטרו, אתה לא מרים ידיים ולהגיד טוב בסדר, עכשיו מגיע לי לשמוח. מה זה מגיע? השמחה היא תוצאה מהחיים האמיתיים. אז אתה ממשיך לחיות, זה כדי שמוכן נותן לך מצוות לעשות. והמצוות האלה מחייבות אותך. שמחה היא לא להיפטר מחובות, לא להיפטר ממעשים, לא לזרוק את הכל. כן? פעם היה שיר כזה פופולרי, לא יודע מי מכם עוד מכיר אותו, בפורים. פורים לנו, שכח את הכל. תשכח, תעזוב, וזה, אפשר להשתולל. זה לא שמחה של תורה, לא בסוכות וגם לא בפורים. בפורים יש גם מצוות. מתנות לביונים, זה לשכוח את הכל, אדרבה, אבל לזכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. מתנות לביונים, משלוח מנות, קריאת מגילה. יש לך מלאי מצוות בפורים, בקושי מספיקים אותם ביום אחד קטן. טוב, סוכות, יש לנו שבעה ימים, זה חג גדול. עדיין צריך להשקיע במצוות. טוב, אחרי שישבנו בסוכה והשקענו במצווה ונתנו ארבעה מינים במשך היום, אז בלילה אנחנו עושים שמחת פתח, היום עושים זכר לשמחת בית השואבה. כן. אז היו הולכים לבית המקדש. די, לשמוח. וגם השמחה הזאת, אתם יודעים מה זה שמחת בית השואבה? במקור, בתורה? הולכים להקריב קורבן בבית המקדש. יש קורבנות מיוחדים. רוב הקורבנות הם בעלי חיים או צמחים. פעם אחת בשנה מקריבים קורבן מים. ניסוך המים. כדי להקריב את לשפוך, כן? למזוג את המים האלה למזבח. הולכים לשאוב את המים ממעיין השילוח. מטה מבית המקדש, כל אחד יכול ללכת לשם היום. יש את מעיין השילוח. עכשיו גילו את כנראה את המדרגות, היו עולים מלמטה עד למעלה, יש שם מדרגות וחוות, רחוב שלם של מדרגות. שים תהלוכה חגיגית, בטח בשירים ובמנגינות. מלווים את המים עד למעלה לתוך בית המקדש. זה שמחת בית השואבה. לא סתם לשמוח, אלא לשמוח במצווה. לא רק במצווה, אתה אומר, אני כל כך שמח במצוות, שאפילו בהכנה למצווה אני שמח. כי הרי לשאוב את המים זה לא מצווה. המצווה היא למזוג את המים, לנסח את המים על גבי המזבח. אלא כדי להביא את המים, אני צריך לשאוב אותם. אז בסוכות אני שמח אפילו בשאיבת המים. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהדבר הזה הוא לימוד גדול. כי במשך כל השנה יש לנו המון דברים שאנחנו עושים, שהם רק הכנות לדברים אחרים. אדם רוצה לאכול, צריך לבשל, צריך לשטוף כלים, צריך לעשות קניות, עד שאני אגיע לאוכל כמה זמן השקעתי, אפילו אם אני לא עשיתי בישולים מי יודע מה. אז באוכל, טוב, קל לשמוח. אבל בהכנות, אתה רק רוצה שזה ייגמר. אפילו בעבודת השם זה כך. בן אדם רוצה להגיע, נניח, לבית הכנסת לתפילה, אבל טוב, יש לו דרך לבית הכנסת, או כל מיני דברים שצריך להכין. יש כאלה שמכינים את בית הכנסת, מסדרים אותו, שוטפים אותו. מה עם כל ההכנות? היכולת לעבוד את השם בשמחה, בצורה אמיתית, היא היכולת לשמוח אפילו בהכנות. כי אם בן אדם בא ואומר, הקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם עם מטרה. התחלתי בראש השנה, עבודת השם בעולם, מלכות השם בעולם. זאת המטרה שלי. אז כשאני חי, חי חיים אמיתיים, נכונים, על פי התורה, כל החיים שלי הם חלק מעבודת השם. לא מה שאני עושה סתם, מה שאני עושה בכוונה, במודע, לשם שמיים, יש מצוות לשם שמיים, יש הכנות למצוות לשם שמיים, יש גם עוד דברים. כתוב שאדם צריך באמת לאכול לשם שמיים. אפילו שזה ביום שזה לא מצווה, סתם, יום, למה אוכל? למה אתה אוכל? אני אוכל כדי שיהיה לי גוף בריא לעבוד את השם. אם האדם חי כך, אז הוא יכול לחיות את כל החיים בשמחה. וזה למעשה מה שאומרת לנו הסוכה. אומר לנו התורה, היהודי יכול להיכנס לסוכה, אז הוא מקיים מצווה כשהוא אוכל, הוא מקיים מצווה אפילו כשהוא ישן. אם מתוך מודעות הוא עושה את הכל, אז גם כשהמודעות הולכת לנוח לכמה שעות, הוא גם מקיים מצווה. כל החיים כולם צריכים להיות בנויים על פי עבודת השם, ואז אדם באמת יכול להגיע לא רק לעבודת השם בשמחה, אלא לחיים בשמחה. ששרים לפעמים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אז יש רבנים שהופכים את זה. אומרים שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. למה? כי הכוונה המקורית של להיות בשמחה תמיד זה לא סתם לשמוח. זה לשמוח כי אדם קשור לקדוש ברוך הוא. כי אדם חי את החיים שלו בצורה אמיתית. כי יש לו מחויבות והוא מוציא את הדברים האלה מהכוח אל הפועל וחי נכון ואמיתי ושלם. ואז אדם יכול להיות שמח. זה המסר של זמן שמחתנו, וזה היסוד של עבודת השם בשמחה. לא שמחה סתמית, אומרים חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. מהשמחה שאדם עושה, עושה מתוך מטרה, עושה מתוך תורה, עושה מתוך עבודת השם, וזה למעשה היסוד של השמחה. בדיוק הפוך מאותו מיליונר שהזכרנו. שיהודי שמח בצורה כזאת, הוא יהיה שמח בכל מצב, בכל תנאי. הוא יהיה שמח הרבה יותר ממה שאתם אי פעם ראיתם שמחה של מישהו ששמח מדברים גשמיים. זאת השמחה האמיתית, זאת השמחה שבאה מתוכן רוחני, היא ממלאת את האישיות, ואחר כך היא מקרינה גם החוצה. טוב, יש לנו עוד זמן, אבל כבר עכשיו, כל יום, כן? יהודי יכול לעבוד את השם בשמחה, אם הוא עושה את זה על פי הכללים האלה. יהי רצון שנזכה לזה. כל טוב, עד כאן להיום.